כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
קופים, מאת קלריס ליספקטור. תרגמה מפורטוגזית, מרים טבעון. מספרת, אורלי רביניאן. הפעם הראשונה שהיה לנו בבית קוף הייתה קרוב לחגיגות השנה החדשה. לא היו לנו מים, ולא הייתה לנו עוזרת. עמדנו בתור לבשר, החום פרץ, ובדיוק אז, אילמת מרוב מבוכה, ראיתי את המתנה נכנסת לי הביתה. רגע אוכלת בננה, רגע בוחנת הכל במהירות הבזק ועם זנב ארוך. הוא נראה יותר כנפיל קופים שעדיין לא גדל. הכוחות הגלומים בו היו כבירים. הוא טיפס על הכבשים התלויים על החבל, ומשם צרח צריחות של יורדי ים, והיה משליך קליפות בננה לא חשוב איפה. ואני מותשת. כשהייתי שוכחת ונכנסת בפיזור נפש לאגף השירות בדירה, איזו חלחלה. קוף האדם השמח הזה שם. הבן הצעיר שלי ידע, לפני שאני ידעתי, שאני אפטר מהגורילה. ואם אני אבטיח שיום אחד הקוף יהיה חולה וימות, את תרשי שהוא יישאר? ואם היית יודעת שאיך שלא יהיה, יום אחד הוא ייפול מהחלון וימות למטה? הרגשות שלי הסיטו את מבטי. קלות הדעת העליזה והמזוהמת של נפיל הקופים הקטן הטילה עליי אחריות לגורלו, מאחר שהוא עצמו לא קיבל שום אשמה. אחת מחברותיי הבינה מאיזו מרירות מורכבת ההסכמה שלי, מאילו פשעים ניזונה הארשת החולמנית שלי, והצילה אותי בלי גינוני נימוסים. ילדים מגבעת הפחונים הופיעו בהמולה עליזה, לקחו את קוף האדם שצחק, וביום החגיגה נטולת החיות של השנה החדשה, לפחות זכיתי לבית בלי קוף. כעבור שנה נאורה בשמחה, שם, בקופוקבנה, כשראיתי התקהלות אנשים. איש אחד מחר קופיפים. חשבתי על הילדים, על השמחות שהם העניקו לי בחינם, בלי שום קשר לדאגות, שגם אותן נתנו לי בחינם, ודמיינתי לי שרשרת של שמחה. מי שמקבל את המעטפה הזאת, שישלח למישהו אחר. ואחר, לאחר. כמו היבשה בשובל של אבק שריפה. ובו במקום קניתי את זאת שתיקרא ליזט. כמעט אפשר היה לחפון אותה בכף היד. היו לה חצאית, עגילים, מחרוזת וצמיד של ביאנית. והרשת של מהגרת שעדיין יורדת לחוף בתלבושת מסורתית של ארצה. של מהגרת היו גם העיניים העגולות. הקופיפה הזאת הייתה אישה בזער אנפין. שלושה ימים הייתה איתנו. היו לה עצמות כל כך עדינות. היה להם נועם מופלג. יותר מהעיניים, המבט שלה היה מעוגל. כל תנועה והגילים שלה רעדו. החצאית תמיד מסודרת, המחרוזת אדומה ומבריקה. היא ישנה הרבה. אבל בענייני אכילה הסתפקה במועט והייתה עייפה. גילויי החיבה הנדירים שלה היו רק נשיכה קלה שלא הותירה סימן. ביום השלישי התאספנו באגף השירות והתפעלנו מליזט ומן האופן שבו היא שלנו. קצת עדינה מדי, חשבתי, והתגעגעתי לגורילה שלי. ולפתע ענה לי ביבי קשיחות, אבל זו לא עדינות, זה מוות. הנוקשות של המסר השתיקה אותי. אחר כך אמרתי לילדים, ליזט גוססת. כשהיבטתי בה, קלטתי עד היכן כבר הרחקנו לכת באהבה. עטפתי את ליזט במפית. הלכתי עם הילדים לתחנת העזרה הראשונה הקרובה, שבה הרופא לא יכול היה לעזור, כי היה לו ניתוח דחוף של כלב. עוד מוני, אמא, ליזט חושבת שהיא מטיילת. עוד בית חולים, שם נתנו לה חמצן. ועם משב החיים התגלתה פתאום ליזט שלא הכרנו. בעלת עיניים הרבה פחות עגולות, יותר קומסות סוד, יותר מצחקקות, ובפרצוף משורבב הלסתות והשגרתי, הייתה מעין התנשאות אירונית. עוד קצת חמצן, והיה לה חשק להגיד שהיא בקושי סובלת להיות קופה. היא הייתה, והיה לה הרבה מה לספר. אבל מהר מאוד, שווה והוכרעה, מותשת. עוד חמצן, והפעם עירוי נוזלים, ולדקירה היא הגיבה בתפיחה נרגזת, בצלצול צמיד. החובש חייך, לזה את חביבתי תרגעי. ההבחנה? היא לא תחיה, אלא אם ייתנו לה כל הזמן חמצן, וגם ככה אין סיכוי. לא קונים קוף ברחוב, נזף בי בניד ראש, לפעמים הם כבר מגיעים חולים. לא, צריך לקנות קוף בטוח, לדעת מה מוצאו, לקבל לפחות 5 שנות אחריות לאהבה, לדעת מה עשה ומה לא עשה, כאילו בשביל חתונה. דנתי רגע עם הילדים, ואמרתי לחובש, אתה אדוני, מחבב מאוד את ליזט. אז אם תרשה לה להישאר כמה ימים ליד החמצן, והיא תברי, היא שלך. אבל הוא חשב, ליזט יפה, הפצרתי. היא יפה, הסכים מאוהר. אחר כך נאנח ואמר, אם אני ארפא את ליזט, היא שלח. הלכנו משם עם המפית הריקה. למחרת תלפנו, ואני הודעתי לילדים שליזט מתה. הצעיר שאל, את חושבת שהיא מתה עם העגילים? אני אמרתי שכן. כעבור שבוע אמר לי הבכור, את כל כך דומה לליזט. גם אני אוהבת אותך, עניתי.